עוסקים בסוגיות של מעשי אבות. דיברנו פה על עניין האמונה. כיוון שהאמונה היא נקודת המוצא לכל גידול, כל צמיחה וגידול שהם יהיו איזה שיהיו, השורשם בנטיעה, והנטיעה, הזריעה היא לעולם אמונה. זה מפורש, מפורש בגמרא, מפורש בכמה מקומות בדברי חז"ל. עיקר הדבר מפורש בגמרא, אמונה זה סדר זרעים, שמאמין בחי העולמים וזורע. עניין האמונה הוא, עניין האמונה הוא זריעה. אדם לא יכול להשקיע דבר גדול, שלם, ראוי לאכילה, ראוי לשימוש, לא יכול להשקיע אותו באדמה על מנת שיצמח משהו לעתיד לבוא, בלי אמונה, שמאמין בחי העולמים וזורע. עניין האמונה זה לקחת כל דבר שהוא נראה דבר ערך, לקחת אותו ולזרוע אותו, כלומר להשקיע אותו ולחכות לפירות שיצמחו לעתיד לבוא. זה עניין האמונה. כמובן שמי שאוכל את הדבר הזה הנזרע, מי שאוכל אותו, אז לא יצמח מזה עץ, שום דבר לא יצמח. כל מי שלא מאמין, אז הוא לא ישקיע דבר שהוא דבר ראוי לאכילה, דבר ראוי לשימוש, הוא לא ישקיע אותו על סמך הבטחות לעתיד לו. המאמין, זה מה שהוא עושה. כיוון שזה, זאת נקודת ההתחלה, אז אנחנו חייבים להבין שהאבות חידשו בעניין האמונה. זאת אומרת, מתחדש משהו בעניין האמונה על ידי כל אחד ואחד מהם. כל אחד חידש משהו בעניין האמונה. מנסה לראות בפרשה, לפנים. אברהם נקרא מאמין, והוא היה מאמין והאמין, ולא היה חסר דבר באמונתו. בכל זאת מפורש בתורה שנתחדש משהו באמונתו בלידת יצחק. משהו נתחדש אצלו. עוד דבר, דבר נוסף קרה. אברהם, על שרה אפילו הייתה כפידה, היא נתבעה חלילה על חסרון אמונה. זאת אומרת שכל האמונה שהייתה עד לידת יצחק לא הספיקה. שם נתחדשה אמונה נוספת, אמונה חדשה. עוד עניין, עוד תוספת נקודה באמונה שלא הייתה מקודם. ננסה להבין. ויאמר אלוקים אל אברהם, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. וברכתיה והייתה לגויים, מלכי עמים ממנה יהיו. ויפול אברהם על פניו ויצחק, ויאמר בליבו, הלבן 100 שנה יוולד, ואם שרה הבת 90 שנה תלד. זה מה שהוא אמר בליבו. ויאמר אברהם אל האלוקים, לו ישמעאל יחיה לפניך. לפחות זה מה שאתה מבטיח לי, זה לא נראה לי שאני אקבל את זה, כאילו. זה מה שכתוב בפסוק. לו ישמעאל יחיה לפניך, אני מבקש ממך לפחות עליו, אבל זה מה שאתה מבטיח לי. רש"י מוסיף, אינני ראוי לזה. טוב, אבל בורא העולם הבטיח לו. בכל אופן הוא אומר לו ישמעאל יחיה לפניך, ובהמשך מפורש ויאמר אלוקים אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. מה קרה? מה קרה פה? מה הוויכוח? מה הוויכוח? החז"ל הראשונים אומרים שאברהם לא נתבע על חסרון אמונה, הוא האמין. שרה נתבעה על חסרון אמונה, אברהם לא נתבע על חסרון אמונה. אבל אם כן, אז מה הוויכוח? אז על מה מדברים פה? הוא אומר לו ישמעאל יחיה לפניך, ובורא העולם עונה לו אבל שרה אשתך יולדת לך בן. כאילו יוצא מכאן שמה שאברהם אמר, זאת אומרת, זה לא בדיוק לו ישמעאל יחיה לפניך, כאילו שלא היה כאן אבל שרה אשתך יולדת לך בן. זאת שאלה גדולה, גם הראשונים עומדים עליה, קשה מאוד. מה כאן היה? אם יש כאן איזשהו ויכוח בין אברהם לבורא העולם, אז יש כאן, חייבת להיות כאן איזושהי תביעה, יש כאן איזה חסר, איזה חסרון אמונה כלשהו, לפחות. הוא אומר לו ישמעאל יחיה לפניך, והוא עונה לו אבל שרה אשתך יולדת לך בן. אבל, כלומר, לא כמו שאתה אומר, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. אם אברהם האמין בדבר הזה, אז מה הוא הוסיף? אני הבנתי מתוך דברי חז"ל שיש כאן איזה עומק מיוחד, וננסה להבין את זה היום. האב נקרא כך בלשון הקודש, המילה אב משמעה שורשה רצון, אבו, רצו. האב נקרא כך על שם שהוא אצלו כאילו נמצא הרצון הראשון ליצירה של הדבר הזה. הדבר שנולד הוא הבן, הוא כבר נבנה, זה הדבר שנבנה אחרי הרצון, אבל הבסיס הוא האב, הרצון. האב זה משורש אבו, זה מפורש בחז"ל. קיים מהלך כזה בעולם שמתרחשים דברים, אבל הדברים נתפסים כאילו שלנו אין לנו כל שייכות עליהם. הדברים הם מעבר לנו, זאת אומרת הם אפילו מעבר למה שהיינו מעיזים לצפות. זה עובר אותם, זה מתרחש, אבל אין תפיסה שכאילו יש לנו איזה חלק בדבר הזה. הדבר הזה הוא לא מאיתנו, זה לא שלנו, לא עשינו פה שום דבר. למשל, אנחנו יודעים שאצלנו, במצבנו שלנו, אין, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, אין שום אפשרות להתפלל על תחיית המתים. כל מי שיתפלל היום כאן אצלנו, יתפלל על תחיית המתים, זאת תהיה תפילת שווא. אנחנו גומרים להתפלל כפי שעשה דוד המלך עם הילד. כל זמן שהוא חי הוא התפלל, לבש שק, אפר, ישב על הארץ, התפלל, בכה, צם. ברגע שהודיעו לו שמת הילד, קם מהארץ, התלבש, הלך לאכול. שאלו אותו מה אתה עושה, אז הוא אמר, עד עכשיו התפללתי מכאן ואילך. מה אעשה? אני הולך אליו והוא לא ישוב אליי. כך אמר דוד המלך. זאת אומרת, הוא הפסיק להתפלל. התפילה, עד כאן היא מגיעה. מכאן ואילך היא איננה מגיעה. על תחיית המתים לא מתפללים. כמובן, אם כך נהג דוד המלך, כמובן שכך גם אנחנו חייבים לנהוג. האם הדבר הזה מנוע? הדבר הזה הוא הכרחי? זה חייב להיות כאן. אנחנו מוצאים בפירוש בהפטרת השבוע, מוצאים שאלישה כן החיה ילד, ומפורש בגמרא, כמעט מפורש בפסוק, מפורש בגמרא, אלישה התפלל. הגמרא אומרת כך, הגמרא במסכת מגילה וחוזיים, ואלישה אומרת הגמרא, ברחמי הוא דעבד, ספר נא את הגדולות אשר עשה אלישה. הגמרא מביאה ראיה שבית גדול זה בית שמגדלים בו תפילה, בית גדול, ואת כל בית גדול שרף באש. פירוש המילה בית גדול זה בית שבו נערכת תפילה, פה שמתפללים בו, בית שיש בו תפילה. איפה למדנו שגדול שייך לתפילה? משום שכתוב בפסוק, ספר נא את הגדולות אשר עשה אלישה. ואלישה אומרת הגמרא, ברחמי הוא דעבד. את כל מה שהוא עשה, הוא עשה בבקשת רחמים. תפילה. ויבוא אלישה הביתה, והנה הנער מת מושכב על מיטתו. ויבוא ויסגור הדלת בעד שניהם, ויתפלל אל השם. כך כתוב מפורש בפסוק. מפורש בפסוק. ויתפלל אל השם. והגדולות אשר עשה אלישה, זאת הייתה תפילה, ותפילה שהועילה. תפילה שהועילה והילד חי. מדוע אנחנו לא מתפללים? אז הדבר ברור, זה לא משום שאין אפשרות של תפילה על הדבר הזה, זה מוכח, לא משום שאין אפשרות של תפילה על תחיית המתים, ודאי שאפשרות קיימת, הנה אנחנו רואים את זה ברור באלישה, זה מפורש, יש אפשרות של תפילה גם על תחיית המתים, תפילה תופסת שם, אבל בתנאי שמתפללים. מי שיכול באמת להתפלל, זאת אומרת, מי שרואה את הדבר הזה כאפשרי, כניתן, כשייך, והוא באמת מתפלל על זה, אז הוא באמת נענה כמו כל תפילה. אבל כל מי שרואה את הדבר הזה מעבר, זה מעבר לנו. זה דבר שאם בורא העולם רוצה, הוא יעשה את זה. אבל אני לא יכול אפילו לרצות את זה. זה דבר שאני אפילו לרצות אותו לא יכול. זה דבר שהוא מעבר ל... זה מעבר לה, מעבר לי, מעבר להשגותיי. אני אפילו לא יכול לעמוד ולבקש על דבר כזה. אם אני אבקש על דבר כזה, זאת תהיה בקשה, לא בקשת אמת. זה דבר שהוא מעבר לכוח הבקשה שלי. אין לנו, לא משום שאין לנו אפשרות תפילה על תפיית אמת. אין לנו כוח תפילה על תפיית המת. אין לנו כוח תפילה על תפיית המת. אנחנו פשוט לא יכולים להתפלל על זה, כי הדבר נראה לנו כיצירת יש מאין. ועל יצירת יש מאין אין לנו אפשרות להתפלל. אף אחד לא יעמוד ויתפלל שיברא פה דבר חדש, שלא נברא מעולם. אין תפילה כזו. ואין בליבנו תפילה כזאת. כל מי שתופס שתחיית המתים זאת חלילה יצירת יש מאין, כל מי שזאת התחושה שלו, זאת ההרגשה שלו, וכאן זה מצבנו, כאן אנחנו נמצאים. כאן אנחנו נמצאים. לכן זה לא הפירוש שאין אפשרות להתפלל, אלא פירוש הדבר הוא שאין לנו מעשה תפילה על הדבר הזה. אין לנו, אין בליבנו תפילה על אותו דבר. דבר זה הוא מעבר לכוח התפילה שלו. ואם הדבר הזה מגיע, אז הוא מגיע משום שכך גזרה חוכמתו. אבל אם יש אדם שיש לו כוח תפילה על הדבר הזה, אז הוא חייב להתפלל. הוא חייב להתפלל. כמובן שהדבר הזה הוא לא, ודאי שאלישה לא התפלל על תחיית המתים הכללית, שזה הוא ידע שזה לא בכוחו. אבל מה שהיה בגבולותיו, מה שהיה בגבול כוחו, בגבול משהו, צריך היה לעשות, בגבול העבודה שלו, במסגרת שאליה הוא יכול היה להגיע, אז הוא כן יכול היה להתפלל. הוא אמנם התפלל והצליח. אברהם אבינו כשהוא אמר, על אבן 100 שנה, ויפול אברהם על פניו ויצחק, ויאמר בליבו, על אבן 100 שנה יוולד, ועם שרה בת 90 שנה תלד. ויאמר אברהם אל האלוקים, לו ישמעאל יחיה לפניך, הכוונה היא שאני על זה לא מתפלל. אין לי תפילה על זה. אתה מבטיח, אתה תקיים. זה עניינך. זה עניינך, אבל אני על זה לא יכול להתפלל. אני מתפלל עלו ישמעאל יחיה לפניך. עד כאן מגיע כוח התפילה שלך. אני על יותר מזה לא יכול להתפלל. זה דבר שאתה תיתן, אני מאמין באמונה שלמה שתיתן אותו, אבל זה דבר שאני לא יכול להתפלל עליו. זהו מעבר לכוח התפילה שלך. זה דבר שהוא עובר. ממילא אני לא אב לדבר. זה לא ממני בא. לא ממני בא הדבר הזה. הדבר הזה חל עליי, אבל הוא לא ממני בא. אני לא מתפלל לדבר הזה. וכאן באה התשובה. אבל לא לו ישמעאל יחיה לפניך. זאת אומרת, כאילו שהיה כאן ויכוח אם אמנם הדבר הזה יקרה או אמנם לא יקרה. חלילה, חלילה, מעולם לא פקפק אדם בדבר הזה. שום פקפוק, מעולם לא פקפק אברהם, אפילו לרגע. חלילה. שעצם העובדה אומנם תקרה. הדבר יקרה, אין בזה שום ספק. לא היה לו שום ספק. מה שאברהם אמר, ויומר אברהם אל האלוקים, זו תפילה, לו ישמעאל יחיה לפניך. לו ישמעאל יחיה לפניך. על זה אני מתפלל. עד כאן. אני לא מתפלל על דבר כזה שבין 100 שנה ילד ובת 90 שנה תלד. על זה אני לא מתפלל. זאת בעיניי תחיית מתים. זאת באמת תחיית מתים. אז כאן ענה לו בורא העולם, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. וכאן נתחדש. כאן נתחדש. כאן נתחדש כוח תפילה על הבלתי אפשרי. הכוח הזה מתחדש פה. יצחק חידש את האמונה הזאת בעולם. לידתו של יצחק, הורתו ולידתו של יצחק, הם חידשו את המציאות הזאת בעולם. מכאן ואילך, מאז שנולד יצחק, מאז, אז תפילה כזאת קיימת. כאן במקום הזה זה יתחדש. כשאברהם אמר את התפילה, לו ישמעאל יחיה לפניך, אז התשובה הייתה, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. יולדת לך בן, ואתה תתפלל עליו. הוא יהיה שלך. הוא יהיה שלך. מאז נתחדש מצב, שגם תחיית מתים היא בהישג יד. גם זה אפשר. המקום שבו מזכירים תחיית המתים בתפילה זה בברכה של יצחק. בברכת אתה גיבור. אתה גיבור לעולם השם. זאת הברכה שהיא כנגד יצחק. הברכה הראשונה היא מגן אברהם. הברכה השנייה היא יצחק. והברכה השלישית היא כנגד יעקב, כמו שכתוב. פורש לא ראשונה. ברכת יצחק היא הברכה של תחיית המתים. זאת ברכת מחיי המתים. הזכרנו פה כבר כמה פעמים בדברי חז"ל שהתיבה יצחק, המילה הזאת יצחק, חז"ל אומרים כך, המילה יצחק היא מתחלקת קץ חי. כלומר, כאן חי דבר שכבר מת. חי כאן דבר שהוא כבר איננו. יצחק היה מת בעיקר לידתו. יצחק היה מת אחרי שהוא נולד. יצחק מת מצד אביו, הוא מת מצד אמו. זאת אומרת, הוא היה בלתי אפשרי מצד אביו. היה כאן מוות. היה כאן בלתי אפשרי מצד אמו, שוב מת. אחר כך הוא עצמו מת בעקידה. והוא חי. ואחרי זה, אחרי כל המיתות האלה, מת מצד אביו, מת מצד אמו, ומת מצד עצמו. לא ייתכן יותר מת מזה. והוא קץ חי. על ידו, דרכו, מתחדש בעולם. שאותו קץ שהוא אחרית, שהוא מוות, שהוא לא קיים, הוא איננו. אותו קץ גם הוא חי. אותו בלתי אפשרי קיים בעולם, נמצא. מאז מאז לידת יצחק אז האמונה עברה דרגה נוספת. יש כאן עוד משהו, מה שהוא אמן עד לידת יצחק, האמונה שהייתה עד לידת יצחק, הייתה עד כאן. עד כאן. יצחק פתח, הוא פתח פתח חדש. הוא החיה את הקץ. שדבר בלתי אפשרי מסתובב בעולם, דבר בלתי אפשרי, הוא בלתי אפשרי כפול ומכופל, מסתובב בעולם, אז הוא מצחיק, הוא פשוט דבר מצחיק. זה דבר לא ייתכן. יש כאן משהו שהוא לא ייתכן, יש כאן לא ייתכן מסתובב בעולם. וזה שמו, שמו יצחק. ויהי רעב גדול בשומרון, והנה צרים עליה להיות ראש חמור בשמונים כסף, ורובע הקו של צועת יונים, כמו שכתוב כאן, בחמישה כסף. ויהי מלך ישראל עובר על החומה, ואישה צעקה אליו לאמור, הושיע אדוני המלך. מאין הושיעך, מן הגורן ומן היקר? ויאמר לה המלך, מלך, ותאמר האישה הזאת, ותאמר, האישה הזאת אמרה אליי, תני את בנך ונוכלנו היום. עד כדי כך, זה היה מצב הרעב שם. האישה הזאת אמרה אליי, תני את בנך ונוכלנו היום, ואת בני נאכל מחר. ונבשל את בני, זה כתוב במילים פשוטות מאוד, ונבשל את בני ונוכלהו, ואומר אליה ביום האחר, תני את בנך ונוכלנו, ותחביא את בנך. מין דין תורה כזה שעוד לא היה כמותו. מין דין תורה כזה. באים אל המלך בקובלנה. קבענו, הסכמנו בינינו, שאני אתן את בני והיא תיתן את בנה. אנחנו נאכל את בני היום, ואת בנה נאכל שנינו יחד מחר. והיא לא עמדה בהסכם. את בני אכלו, ואת בנה היא לא נותנת. ויהי כי שמוע המלך את דברי האישה ויקרא את בגדיו. והוא עובר על החומה. מה יכול לעשות דיין, שופט, שמגיע אליו מין דין תורה כזה? הדבר היחידי שהוא יכול לעשות זה לקרוא את בגדיו. דין תורה כזה מגיע אליו. מין דין ודברים כזה, מין משפט כזה מגיע אל המלך. המלך צריך לעשות סדר. לשפוט בין שני בעלי דברים כאלו. בין אמא כזאת ואמא כזאת. הוא קרא את בגדיו. מה היו הדברים שהוא אמר? המילים הראשונות שהוא אמר. ויאמר כה יעשה לי אלוקים וכה יוסיף אם יעמוד ראש אלישע בן שפט עליו היום. אלישע הנביא, אם אני לא אהרוג את אלישע, זה המילה הראשונה שהוא אמר, זאת התגובה שלו. קרא את בגדיו ואמר אני אהרוג את אלישע. מדוע? מה הוא עשה לו? שהיכולת בידו, אומר רש"י, לבקש רחמים. אני אהרוג את אלישע, זה מה שהוא אמר, תגובה הראשונה. היכולת בידו לבקש רחמים, זאת אומרת יש לנו, יש בידינו, יש נמצא אצלנו, כל אחד יכול להתפלל, אבל המלך ידע שהוא במצב כזה הוא לא יכול להתפלל, זה מעבר לכוח התפילה שלו, זה עובר אותו. אבל יש כאן אלישע, יש כאן אלישע שהוא יכול להתפלל, ואם הוא לא מתפלל הוא רוצה, הוא פשוט רוצה. המלך הוציא דבר מלכות, זה דבר נורא, זה דבר נורא. הוא מדבר פה על קרא את בגדיו, תגובה ראשונה, והדיבור הראשון שהוא אמר, דבר מלכות שהוא אמר, כן? כך אמר המלך כתגובה לאותו דין תורה שהגיע לפניו, אותו משפט שהגישו אליו. מי שחייב פה מיטה זה הנביא. בהמשך, ואלישע יושב בביתו והזקנים יושבים איתו, ואלישע ידע מכך, הוא אמר אל הזקנים, הרי ייתן כי שלח בן המרצח הזה להסיר את ראשי. עודנו מדבר עמם, והנה המלאך יורד אליו, המלאך השליח מטעם המלך, והמלך הגיע איתו, כמו שמפורש כאן פסוק, המלך הגיע בעצמו אל אלישע, ויאמר הנה זאת הרעה מאת השם, מה אוכיל להשם עוד. ויאמר אלישע שמעו דבר השם, כה אמר השם, כעת מחר שאה סולת בשקל ושעתיים שעורים בשקל בשער שומרון. מחר, היה רעב כזה שהיה ראש חמור בשמונים כסף, ראש חמור בשמונים כסף וקצת צועת יונים היו מוכרים בחמישה כסף, זה מה שאכלו. והנה הוא מספר אלישע, באים אל אלישע, הוא מספר שכעת מחר, מחר לעת כזאת, אז תהיה שעה סולת בשקל ושעתיים שעורים בשקל בשער שומרון. ויען השליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלוקים, ויאמר הנה השם עושה ערובות בשמיים, היהיה הדבר הזה? האם זה ייתכן? פירוש הדבר, לא שהוא פיקפק בדבר, שוב הוא פיקפק באפשרות שהדבר הזה, זאת אומרת הוא פיקפק באפשרות התפילה של אלישע על הדבר הזה. אלישע עשה את הדבר הזה ברחמים, הוא עשה את הדבר הזה בתפילה, מפורש בגמרא, את כל הגדולות אשר עשה אלישע הוא עשה ברחמים, הוא עשה בתפילה, בכוח תפילה, והשליש פקפק בכוח התפילה. אמר לו אלישע ויאמר הנך רואה בעיניך ומשם לא תוכל, אתה תראה את זה אבל לא תזכה לזה, זאת אומרת לא תזכה להנות מזה. וכמו שכתוב בהמשך הפרשה, שהוא ראה את הדבר הזה, אבל הדוחק והלחץ של האנשים רמסו אותו בשער, ונתקיים בו דבר איש האלוקים, הנך רואה בעיניך ומשם לא תוכל, רמסו אותו בשער ומת. בזמן שהדבר הזה קרה, ומה שקרה קרה שכל המצור הגדול של מלך הרם על שומרון, כל המצור, הם כולם ברחו, והמחנות נשארו מלאי אוכל, מלאי מזון, מלאי כל טוב, והם ברחו כל עוד נפשם בהם, ויכלו, יכולים היו ללכת ולאסוף במחנה, לאסוף את הכל, אספו את הכל. המלך בא אליו, והנה המלאך יחד עם המלך, אומר רש"י, ויאמר הנה זאת הרעה מאת השם, מה אוכיל להשם עוד. כתוב על זה בתרגום, ואמר הדה בישתא מן קדם השם, מה אצל לי קדם השם עוד, אני לא יכול להתפלל. זאת הייתה התביעה, עם זה הוא בא אל אלישע, אני לא יכול להתפלל, אין לי אפשרות להתפלל, אין לי כוח תפילה. כל ענייניו של אלישע הם כולם כאלה, הוא התפלל על בן השונמי, הוא התפלל על הדבר הזה שהוא היה בלתי אפשרי, אף אחד לא יכול היה להתפלל, אלישע היה המתפלל היחיד על דבר כזה. פעם מצאנו. רב שקה נשלח בשם מטעם סנחריב, מטעם מלך אשור, שלח לדבר על חזקיהו. ויעמוד רב שקה ויקרא בקול גדול יהודית וידבר ויאמר, שמעו דבר המלך הגדול מלך אשור. כה אמר המלך, אל ישיל לכם חזקיהו, כי לא יוכל להציל אתכם מידו. ואל יפתח אתכם חזקיהו אל דברי חירוף וגידוף. ואל יפתח אתכם חזקיהו אל השם לאמור, הצל יצילנו השם. ולא תינתן את העיר הזאת ביד מלך אשור. אל תשמעו לו חזקיהו. כי כה אמר מלך אשור. כתוב כאן אריכות דברים. צאו אליי ויאכלו איש גפנו, ואני אקח אתכם לארץ אחרת. ואל תשמעו אל חזקיהו, כי יסית אתכם לאמור, השם יצילנו. ההצל הצילו אלוהי הגויים, איש את ארצו מיד מלך אשור, אלה דברי חירוף וגידוף. ויהי כשמוע המלך חזקיהו, ויקרא את בגדיו, ויתכס בשק, ויבוא בית השם. וישלח את אליקים אשר על הבית, ושבנה הסופר, אל ישעיהו הנביא בן אמוץ. ויאמרו אליו, כה אמר חזקיהו, יום צרה בתוכך ונעצה היום הזה, כי באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה. על זה כתוב בחז"ל, אין כוח להתפלל. באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה. אין שום אפשרות לפתוח. אין אפשרות להתפלל. אולי ישמע השם אלוקיך את כל דברי רב שקה אשר שלחו מלך אשור, אדוניו, לחרף אלוקים חי. ונשאת התפילה בעד השארית הנמצא. אז אמר לו ישעיהו דברי תנחומים, כך כתוב כאן בהמשך הפרשה, ובהמשך כתוב, התפלל חזקיהו לפני השם ביומה. השם אלוקי ישראל יושב הקרובים, אתה הוא האלוקים לבדך לכל ממלכות הארץ. אתה עשית את השמיים ואת הארץ. התה השם אוזנך ושמע, כך השם עיניך וראה, ושמע את דברי סנחריב אשר שלחו לחרף אלוקים חי. ואתה השם אלוקינו, הושיענו נא מידו וידעו כל ממלכות הארץ, כי אתה השם אלוקים לבדך. וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמור, כה אמר השם אלוקי ישראל, אשר התפללת אליי על סנחריב מלך אשור, שמעתי. זה התקבל. מיד, מיד על המקום. זה הדבר אשר דיבר השם עליו. בזה לך, לעגה לך בתולת בת ציון. את מי חירפת וגידפת ועל מי הרימות הכל. בהמשך, אלו דברי ישעיהו. וגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי. ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור 185,000. וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים. זה הדבר הבלתי אפשרי ביותר שרק אפשר להעלות על הדעת. הדבר הבלתי צפוי ביותר. אף אחד לא מעיז להתפלל דבר כזה. אבל הייתה כאן כוח תפילה מיוחד קיבל חזקיהו. הוא התפלל על דבר שהוא באמת בלתי. וזה קרה. שורש הדבר הזה, שורש העניין הזה, שורש הכוח הזה, נמצא בנו מכוח יצחק. אנחנו יצירה בלתי אפשרית בעוד. כל קיומנו הוא בלתי אפשרי. שוב, נולדנו בלתי, בצורה בלתי אפשרית. אנחנו בלתי אפשריים מעיקר תולדתנו. וכל קיומנו נוגד את נוגד את כל המושגים האפשריים. כל סבירות בעולם מבטלת את אפשרות קיומנו. אנחנו לא קיימים. כך נולדנו וכך אנחנו חיים. אין לנו קיום בעולם הזה מסודר מצד המערכת הפשוטה, המערכת הקיימת של העולם. זה קיום שכל עניינו, כל עניינו הוא קץ חי. ככל שאנחנו יותר משתדלים לתקוע את עצמנו לתוך דרך הטבע, לתוך מערכת מסודרת, אז אנחנו יותר נפלטים. כך זה לאורך כל תולדות חיינו. כל צורת קיום לוקחת, זה לוקח זמן כמובן, זה לוקח, זה לא קורה מיידית, זה לא קורה על המקום, אבל ההבטחה קיימת, ובגויים ההמה לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגל. כל צורת קיום בתוך מערכת העולם, בתוך סדר הדברים, אז ככל שאנחנו יותר נכנסים לסדר, אז בא משהו שהוא בעצם לא סביר, לא מובן, גם הוא בלתי אפשרי, גם הוא בלתי אפשרי, גם הוא לא ניתן להסבר, אבל הוא פולט אותנו החוץ ושמים אותנו שוב בתוך מערכת שגם היא לא סבירה ובלתי אפשרית. המקום הזה שבו אנחנו רוצים למצוא את מקום חיותנו הוא מקום חלילה הפך חיותנו. בו אנחנו לא חיים. מקום חיותנו הוא לא פה. בגמרא מפורש שהגאולה תבוא, הגאולה העתידה, תבוא בזכות יצחק. זה מפורש בכמה מקומות. הגאולה תבוא דווקא בזכות יצחק. לא בזכות אברהם ולא בזכות יעקב, אלא בזכות יצחק. הגמרא חוזרת על זה בכמה מקומות. על הפסוק ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק. ויגדל הילד ויגמל. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק. כך לומדים חזר את הפסוק. ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק. יהיה משתה גדול, זאת הסעודה לצדיקים שתהיה לעתיד לבוא. ביום שיגמול בורא העולם חסד את חסדו לזרעו של יצחק. זאת אומרת, אותה גאולה עתידה שלה אנחנו מצפים, היא תבוא, תהיה, תתקיים בזכות יצחק. זכותו של יצחק. היא זאת שתביא את הגאולה. יותר מפורש מסכת שבת של פיתת עמוד ב', כתוב בגמרא, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, מהי דכתיב כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. לעתיד לבוא אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. אומר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אמר, אמר לי ליעקב דהב על יצער גידול בנים, אפשר דבאי רחמי עליי, אולי הוא יתפלל עליי. אמר לי, בניך חטאו. אומר בורא העולם ליעקב, בניך חטאו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. ימחו על קדושת שמך, ככה אומרים גם אברהם וגם יעקב, ימחו על קדושת שמך. אם הם חטאו אז אין עצה, חטאו אז הם חייבים להיענש, אין שום עצה בעולם, אין אפשרות להוציא אותם, לשלוף אותם מתוך המצב הזה בלי עונש, זה לא ייתכן. אמר לו ליצחק, בניך חטאו לי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך, הם שלי ולא שלך. בשעה שהקדימו לפניך, נעשה ונשמע, קראת להם בני בכורי, עכשיו בניי ולא בניך, הם שלי ולא שלך. טעם הדבר, פשוטם של דברים, בלי להיכנס כל הפרטים, פשוטם של דברים, אברהם ויעקב חיו בעולם. אברהם חי בעולם לפי דרכו, אברהם כמידתו. יעקב חי בעולם, או לתולדות, חי בעולם. יצחק חי מחוץ לעולם. יצחק היה עולה תמימה. כתוב בפסוק, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. ויצחק לא נאמרה סחירה. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. שוב, סחירה ואברהם, סחירה ויעקב, אין סחירה ויצחק. אומר את זה רש"י. למה לא נאמרה סחירה ויצחק, אלא אפרוש של יצחק נראה לפניי צבור ומונח על המזבח. את יצחק לא צריכים לזכור, יצחק נמצא לפניו. יצחק חי בתוך מקום, במערכת שהיא לפניו. אברהם ויעקב נזכרים, יצחק לא צריך להיות נזכר, הוא נמצא שם. לא צריכים להיזכר בו כי הוא נמצא לפניו. באברהם וביעקב נאמרה סחירה, ויצחק לא נאמרה. מבחינתם שלהם, מבחינתם שלהם, גם מבחינת אברהם וגם מבחינת יעקב, קיום בעולם, קיום פה, הוא בלתי אפשרי. ימחו על קדושת שמך. קיום פה מחייב. מבחינתם שלהם, זאת אומרת, אם הם קיימים פה, אז חייבים למחות אותם על קדושת שמם. קיום פה, אז הוא מחייב עונש. חטא. ימחו, הם חייבים למות על קדושת שמם. אליבא דיצחק, אליבא דיצחק, לדעתו של יצחק, לפי דרגתו, לפי מצבו, על פי יצחק. אז יש קיום פה שהוא קיום אחר המוות. אין צורך. יש גם פה קיום אחר המוות. כלומר, גם הוא יודע שימחו על קידוש מלך. גם הוא יודע. אבל הוא קץ חי. זאת אומרת, הגיע קיצם. אבל הם חיים אחרי זה. למרות, אם זה הם חיים. כל הימצאות במצב שהמצב נראה סגור והוא לא מאפשר בכלל, לא נראה שום אפשרות להיחלץ ממנו, אין, איפה, הכל סגור, כל מי ששם את עצמו, כל מי שמוצא את עצמו בתוך מצב כזה, אז כדי לצאת מהמצב הזה הוא חייב למות, משום שבמקום שבו הוא חי אין שום אפשרות להיחלץ, והוא חי בגבולות האלה, בתוך המסגרת הזו, אין שום אפשרות להיחלץ, אין אפשרות לצאת. אבל כל שלא כאן הוא חי, זאת אומרת, כל שלא שם את עצמו בתוך המסגרת הזאת, אלא המסגרת מתרחבת, וכוח התפילה גדל. שמה שנראה בלתי אפשרי, אז הוא בהישג יד. כאשר אדם חי בתפיסה של מי שאמר לשמן וידלה, יאמר לחומץ וידלה, אז אצלו דולק גם חומץ. אין שום הבדל. אין בלתי אפשרי. האפשרי הוא בדיוק באותה מידה בלתי אפשרי, כמו הבלתי אפשרי. ואם זה קיים, גם זה קיים. יצחק לא אומר אם אחרו על קדושת שמך, לא משום שהוא לא חושב כך, לא משום שהוא לא סבור כך, לא משום שהוא חולק על האבות, הוא לא חולק על אביו ועל בנו, אלא שהוא מייצג את האף על פי כן, את הקץ חי, תחיית המתים, לעבור דרך הבלתי אפשרי. אנחנו נמצאים בתוך עולם, תוך סדר עולם, שהוא נראה סגור. נראה סגור לגמרי. וכל מי שמדבר על גאולה, מי שמדבר על מהפכה, שהדברים לא יהיו כמו שהם, הוא נשמע מדבר דברים בטלים. היום מה שנשמע בעולם, מה שמהדהד בעולם, זה דברים כדבריו של רב שקה. אל תעלו על דעתכם להינצל, ואל תלכו לבקש רחמים. אף אחד לא ניצל, גם אתם לא תינצל. זה מה שמהדהד בעולם. כבר שמענו. הניסיון מוכיח. ראינו. לא יקרה שום דבר. תיכנעו. זה מה שמהדהד בעולם. אלו הקריאות שמהדהדות בו. כל מי שמאמין, כל מי שיש לו חלק באלוקי ישראל, כל מי שנשאר בו עוד איזשהו זיק ממה שנקרא יהודי, מאותה מסירות נפש של העקדה, כל מי שהוא מזרעו של יצחק, חייב לדעת שכל זה הבל, כל זה הבל. אנחנו מובטחים כדרך שישעיהו בן אמוץ שלח אל חזקיהו דברי עידוד, דברי חיזוק. אז חזקיהו מצא את עצמו מתפלל, יכול היה להתפלל, הוא שלח אל ישעיהו להתפלל, הוא עצמו לא יכול היה להתפלל בכלל. אחר כך ישעיהו שלח אליו דברי חיזוק והוא התפלל, ומיד אז הודיע לו בורא העולם על ידי ישעיהו הנביא, שמעתי את תפילתך. איך זה התבצע? אין שום הבדל, היד השם תקצר. יש הבדל לבורא העולם אם זה הרבה או זה מעט או זה כך או זה כך. זאת אומרת, שטות לשאול שאלה כזאת בכלל. איך זה יתבצע? איך זה יתבצע? אבל זה יתבצע. זה יהיה. זה יהיה. וכל מי שיודע, כל מי שהדבר הזה בוער בליבו, יודע בבירור, שאומנם זה יהיה, אז הוא מוצא בעצמו כוח תפילה על הדבר. כל מי שרואה את יצחק, שנולד מאברהם בן 100 שנה, או משרה בת 90 שנה, ואפרו צבור מונח לפניי, והוא מסתובב וחי ומוליד בנים, הוא הוליד אותנו, אנחנו צאצאיו. אנחנו צאצאיו של מת כפול שלוש. ונדמה לנו שאנחנו חיים. אנחנו נראים חיים. את זה אנחנו חייבים ללמוד ממעשה אבות. זה מה שמלמדות אותנו הפרשות האלה, הפרשות של מעשה אבות, הפרשות של אמונה. היום צוחקים לנו, צוחקים לנו, לועגים לנו. אנחנו המצחיקים. זאת אומרת, כאילו שהם יצחקו מאיתנו, אבל אנחנו צאצאיו של יצחק. מי שיצחק זה אנחנו. כל מי שנאחז באפשרי, במסתבר, בסדר הדברים לפי התוכנית, כך סדר הדברים, כך ולא אחרת, כי אחרת זה לא לפי התוכנית, זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי, זה לא סביר, זה לא יקרה, הניסיון מראה ההפך. נכון, נכון, כל זה נכון, כל זה נכון, אבל העובדה היא אחת, יצחק חי. נגד כל, הרבה יותר מתחזיות, נגד כל אפשרות, לא נגד כל סבירות, נגד כל אפשרות שהיא. הלא ייתכן קיים. זאת אומרת שכל מה שייתכן לא חל עלינו. וכאן אנחנו צריכים להבין ולדעת, הייתכן כולו חל על העולם כולו, ועלינו חל דווקא הלא ייתכן. דווקא זה חל עלינו. דווקא בצורה כזו צריך היה להיוולד יצחק. מפני מה היו האימהות עקרות? כתוב בגמרא. שרה הייתה, ותהי שרה יקרה, אין לה ולד. מפני מה היו האימהות עקרות? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. להתבונן עד איכן הדברים מגיעים. זאת אומרת ששרה התפללה כל השנים, והיא נהנתה בת 90. היא נהנתה אחרי שהיא כבר התייאשה. הרי זה מפורש, לשם כך הם היו עקרות, משום שרצו את תפילתם. זאת אומרת, הדבר הזה צריך היה להיעשות על ידי תפילה ולא בדרך הטבע. הם היו צריכות להיות אימהות בתפילה ולא בדרך הטבע. ואם תפילה אז צריך לשמוע, הם התפללו, הרי הם לא התחילו להתפלל בגיל 90. להפך, אז הרי היא כבר התייאשה. היא התפללה כל השנים עד לייאוש, וזה לא עזר. נפתח, התכוונו לפתוח כוח תפילה חדש, וזה, זאת הייתה הכוונה. מי מילל לאברהם העניק בנים שרה? צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק. זה באמת דבר מצחיק. הדבר המצחיק הזה אין רציני ממנו. עבורנו זאת שאלה של חיים ומוות. הצחוק הזה זאת שאלה של חיים ומוות. מי שתופס את הדברים האלה ברצינות, מי שיודע את הדברים, מי שמבין, מי שהדברים חיים בליבו, להיזהר חלילה, חלילה חלילה, מי תראה בעיניך וממנו לא תוכל. חלילה חלילה. יצחק זאת הבטחה לעתיד. יצחק. עד לשם, עד לעתיד, עד שהעתיד הזה יהיה ריאלי, אז היצחק הזה מתקיים בתפילה. אבל אנחנו מובטחים, ושוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, אז ימלא שחוק בינו.